רציתי אולי להתייחס לשאלה שקצת דיברנו בה מקודם. איך לפתוח, זה יהיה מלטה לבדיחותך לפני הלימוד. בעקבות זה שאני ככה באתי, סיפרתי קצת על כל מיני עניינים של סדנאות וכלים פסיכולוגיים וכו'. אז השאלה הייתה, האם לא צריך שהדברים האלה יהיו באופן טבעי? מה התועלת בכלים האלה, משהו כזה? אז אני אגיד הערה שהרבה פעמים, כלומר, אני אומר, הכלים הפסיכולוגיים, הטיפוליים, מה התועלת בהם? זה בעצם השאלה. אז אני רוצה להגיד לי שלוש טענות. טענה אחת, שבמידה רבה, זה אפילו במישור הלאומי, זה השפה שהדור מדבר בה היום. אומרים שהיום יש פסיכולוגיזציה של כל תחומי החיים. זה, אם תרצו, זה החיה הרביעית, שראה אותה דניאל במראה, כלומר, מלכות הרביעית שאין לה חקר. כשאתה בא אל הזה, פותר בעיה, אז הוא מגלה שיש עוד בעיה, ומתחת לבעיה יש עוד בעיה ועוד בעיה. אין לה חקר. אבל זה באמת, זה אולי צד שלילי, אבל יש גם צד שזה היום, זה היום השפה, זה עולם המושגים. תפס מאוד, זה מעניין, זה מהפכה שיש ליהודים חלק גדול, אבל לא לבדם, אבל כמה וכמה מהגדולים בתחום הזה היו יהודים. אז זה הערה אחת. הערה שנייה זה שאין מה לומר, אנחנו היום לא באותה טבעיות כמו שהיו דורות הקודמים. כלומר, הטענה היא שאולי שהדברים יפעלו באופן טבעי. אתה לא צריך את ה... אדם יעשה את הדברים מתוך מודעות, מתוך תוכנית, שזה יהיה ממילא. נגיד לדוגמה, יש לנו שאלה, דיברתי בפעם בשיעור הקודם, אפשר לקרוא זה קצת הדרכת שידוכים, יותר נכון, הדרכת מבוא לשידוכים. אבל נגיד, יש לנו הדרכת חתנים. אני לא יודע מה היה בדורות קודמים. כלומר, תיקח לא דור אחורה, כמה דורות אחורה, כנראה שלא היה. איך הסתדרו? אבא גילה אמר לבנו, מה עשו? אפילו במובן הממשי, אבל גם במובן ה... כל התקשורת, כל הזה, מה שראו בבית, מה שקלטו. היום זה דור אחר, היום בכל התחומים זה ככה. אנחנו לא סומכים רק על ה... ממילא, אלא צריכים לעשות את הדברים מתוך איזו מחשבה, מתוך... לא מתוך רק האינסטינקט. זה צורך כזה. עכשיו, זה נכון, זה חיסרון מסוים, אבל יש בזה גם... עלייה. אז זה נקודה שנייה. נקודה שלישית, שדווקא באופן הזה אפשר להגיע לאיזשהו בירור מוסרי הרבה יותר עמוק. כלומר, הרבה פעמים אדם כשהוא פועל, אז בלי שהוא עבר את איזשהו סוג של קניין של כלים כאלה, או להכיר אותם, זוכר בכל מיני דרכים, זה לא דווקא באופן מסוים, הרבה פעמים יכול לא לדעת מה באמת מפעיל אותו. לפעמים הפער בין ריטרה דאורייטה לבין קנאה פשוטה יכול להיות כהות השערה, כן? או הפער בין אהבה, אפילו נביא את זה אולי יותר שייך גם בתחום של בין איש ואישה ושידורים וכדומה, אבל בין אהבה שיש בה את שיא החירות ושיא מה שיכול להצמיח את האדם וכו', לבין משהו שהוא רק כמו אשליה כמעט של אהבה. כלומר, הדברים האלה, ניקח אפילו פחדים, אדם יכול להתעקש על דברים. מהשאלה, ניסוח ככה ששמעתי, מאיפה הוא מדבר? האם הצד הבוגר שבו, העצמאי, היצירתי מדבר, או איזו שחיה נפחדת שבתוכו, זאת אומרת, תינוק, אם נורתם להחיות את האדם, אלא להעניש אותו מלשון אנושיות, אז איזה תינוק קטן ומפוחד מדבר מתוכו? אנחנו לא שמים לב לזה. אבל אם ערים לדברים האלה וגם ערים לכל מיני סימנים, משתמש אולי בכל מיני כלים לדעת איך ככה, כשזה בא במקום הזה, אז אנחנו קצת לוקחים שליטה. כלומר, בעצם כשאדם לא מודע, במידה רבה, חלק גדול מהחיים, הוא עושה דברים מתוך השפעה של דברים שאפילו לא יודע שמשפיעים עליו. וככל שהוא יותר מודע, הוא יותר בא לבית להפעיל את הכוחות שלו. כלומר, הוא יודע מתי מפעילים אותו כוחות, שהוא בעצם לא היה רוצה בכלל שהוא יקנה להם, אבל יותר חד לו. אבל תדעו שיש גם, נגיד, מודעות לאומית. לפעמים כשאנחנו יכולים להגיד שבהנהגה של היום, אני יודע, הנהגה, בעיקר הדיאולוגיה שרווחת, שמשמיעים אותה בכלי התקשורת, ואולי אוניברסיטה ואקדמיה וכו', אז אתה יכול להגיד שהבעיה שלהם זה לא רק גבורה או חולשה, ולפעמים חוסר מודעות. כלומר, הם לפעמים לא שמים לב מאיזה מקום בנפש הלאומית הדברים באים. נגיד דוגמה שהייתה לא כל כך מזמן, זה ש... אבל כן, לא עכשיו גם, כשהחליפו את החיילים, כשהחליפו איזה מחבל רוצח בשביל שתי חיילים גופות שהיו, שהחזירו לכאן, רון אלדד רגב ואהוד גולדבסר, השם מקום דמם. אז אנשים, כי השאלה מה מפעיל אותך, לא רק כיחיד, כעם, כשאתה עושה דבר כזה. מאיזה כוחות זה בא? אז יש כאלה שבכלל לא מודעים שיש גם כוחות כאלה. אין חברה, אין עם, יש יחידים. יש אחווה בין אנשים, אז הנה ההתרגשות של האמא, של האחות, לא יודע, של הבעל, מי שזה יהיה. זה חי. מה קורה לאומה? אז אולי בשבילם זה לא ממשות, לא ממשות כזאת. אבל אפילו אם כן, לא מודעים מאיזה חלק זה בא. זה בא מהחלק העצמאי, הבוגר, בא מאיזה חלק מפוחד, ילדי, שכאן אולי יש לו איזה מקום, אבל במשקלים, בינו לבין דברים אחרים. כמו שאדם צריך לבחון את עצמו, גם אומה צריכה לבחון את עצמו. אני זוכר מתי דיברנו, מה שהרב בן היה אומר על שאין לנו היום מגילת תענית. כי אנחנו לא מרגישים בצרות כמו הקדמוננו, שהם היו מרגישים. ואנחנו כמו הבשר החי, בשר המת שאינו מרגיש. אינו מרגיש באיזמל, אינו מרגיש ב... אז הרב שמה כשהוא מסביר את זה, הוא אומר כן, שאין רגש לאומי, הכוונה, לא רק רגש, אין תודעה. כאילו נפגע הכבוד הלאומי, לא מרגישים שבכלל קרה משהו. לא מרגישים שהתנהגות מסוימת היא בעצם ביזוי או התבזות. אז גם בלאומיות צריך למודעות. בוודאי, והוא עדין הוא הטעם ביחיד. טוב, ככה בגלל שאתה דיברנו בזה. אבל חלילי שהרבה פעמים זה נוגע ממש לתיקון המידות, ברור המידות, מה שדיברו כל גדולי המוסר, צריך לתקן את המידות. הרב אומר, ברות הקודש, היום אחד הדרכים לתיקון המידות זה לדעת את להשתמש בכלים של חוכמת הנפש, אחד המקומות שהוא אומר את זה בלשונו. טוב. נראה היום, אז באמת אנחנו יותר קצרים בזמן, את החלק וינגד הצום. פסקה השנייה כאן. וינגד הצון אחר המדבר, ויבואו אל הר האלוקים חורבה. פרש רש"י ז"ל, אחר המדבר, אחר מראה יפה. פירוש קריאה שלם במעשה התחתון, והיו כל מעשיו באמונה. ועל ידי זה היה ראוי לשמש בו השם יתברך. וזהו, ויבוא אל הר האלוקים, כלומר ביאה בלא הליכה. כי מי בשר ודאי מיגש אל השם לומר קראוני. רק אשר יבחר השם בו והקרוב אליו, הוא הקדוש. היינו, אם השם בחן במעשיו, וישרת לבבו, או בישרת לבבו, רצויה לפניו. וזה פירוש הפסוק, כי ישר דבר השם יכון מעשהו באמונה, פירוש כי דבר השם ישר. מעשיו מעשה של אדם, מעשה של אדם באמונה. ואז אינו צריך לדחוק אל השגות. כי אלוקים עשה אדם ישר בארץ. זה השאלה הראשונה, נשאת ונתת באמונה. בקניית השלמות של האדם, המעשה התחתון, כמו שנאמר ביוסף וביעקב. אני מתכוון למה שהוא אמר. וזה פירוש מעלה בהר השם, וכולי, נקי כפיים ובר לבב. אבל למה הוא יעלה? מסיום פסוק יישא ברכה מאת השם מכוון אחר. אכן פירוש הפסוק מיעלה, כלומר שאין דרך העלייה להשם רק נקי כפיים. אם הוא יותר בשלמות הנכתב, ויישא ברכה מאת השם, נקרא השם יתברך אותו אליו. בלשון פה, נראה איך זה. מה הדבר שטוב בעיני השם. מה צריך לעשות כדי להגיע לדבקות האלוקית? מה צריך לעשות כדי להגיע להשגת השם? וזה פה נסוף יסוד. אם הוא מיושר, כתוב כאן בספר שלי. לא מובן מה זה המיותר הזה. כן, מיושר בשלמות הנכתב, אז יישא ברכה מאת השם. זאת אומרת, משה היה נוהג את הצון אחר המדבר ועבור אל הר האלוקים חורבה. זאת אומרת, לא כתוב שהוא הלך אל הר האלוקים, אלא כתוב שהוא בא. כאילו בא, נכון שהביטוי הוא דומה בשפה, אבל בא זה כאילו מתאר את המצב, את התוצאה. הוא בא אל הר האלוקים. איך הוא בא? כאילו ממילא כמעט. מה הוא עשה? ביוזמתו, ברצונו, בדעתו, נהג את הצון אחר המדבר. זאת אומרת, הוא נהג נכון עם הצון, כמו שגם המדרשים אומרים, שהוא מאוד דאג לגדולים, לקטנים, לעשה שברח מן העדר וכו'. אז הוא נהג הכל בישרות, בצדק, בצורה ראויה. ומה עם השגות אלוקות? מה עם דבקות אלוקית? ויבוא. בזה הוא לא התעסק. פשוט פתאום הוא בא. באמת בעצם, משה רבינו זה מאוד מפורש, נכון? שהוא לא תכנן לזה בכלל. הוא, נכון, אנחנו יודעים עליו שהוא גדל בבית פרעה, שהוא יצא אליך ושמע את שני המקרים, שפעם אחת נקם את הנקמה של העברים מיד המצרי, ופעם אחת הוא בא לעשות שלום בין שני אחים. אפשר לשער ממילא שהוא גם ידע קצת נימוסי מלכות, כי הוא גדל בבית מלך. זהו, מהפסוקים עצמם, ואחר כך הוא בורח בגלל הפחד מפרו למדיין, ושוב מתגלה אותה נטייה של להציל השוק מיד עושקו, עוד פעם שלישית בעצם, שהוא מציל את בנות מדיין מהרועים, וזהו, וככה כנראה עם הצון, כמו עם בני אדם, כך עם הצון. ואז פתאום הסנה. טוב, זה מאוד בולט, שזה היה לגמרי מההפתעה. הוא לא השקיע בזה, הוא לא למד, למד, אי אפשר לדעת, אולי למד. את התפילה, התורה לא קצרה. מה שהוא מדגיש. הוא לא ישב אולי ועסק בהשגות אלוקות, למד מאמרים, למד זה, התבוננויות, התבודדויות, זה. אלא הוא נהג בדרך הישר. הוא היה אכפתי, הוא היה טוב, היה לו גבורה, כאילו רואים את המידות שלו. זאת אומרת, את הדעת שלו. שוב, יכול להיות שהתורה כיסתה והיא מתכוונת לומר שזה לא גלוי, אבל בעצם מי שכמובן אחר כך מקבל את התורה, אז גם בוודאי דעתו שלמה, בטח הרמב״ם היה אומר את זה. אבל פה רבוני מדגיש שלא. שמחה בוני נמשל. הוא הלך ביושר, וממילא בא אל הר אלוקים חורב. וכמו שהוא אומר, היינו עם השם בחן עם העשה וישרת לרבו ירצויה לפניו, וזה פירוש הפסוק, ישר דבר השם כל מעשה ומונח, פירוש כדבר השם ישר, ומעשה מעשה מעשה של אדם באמונה. כלומר, כי ישר דבר השם כל מעשה ומונח, שעד זה תיאור על הקדוש ברוך הוא. כן, דרשה שלו, ושאדם יקיים בישרות את דבר השם, מכל מעשה הוא של האדם באמונה, ואז הוא לא צריך לדחוק אל ההשגות. כי זה ממילא. כלומר, אדם בכלל, בעיקר צריך לתקן שהוא יהיה טוב, שהוא יהיה ישר, שהוא יהיה מחפש את הדבר הנכון, הדבר האמיתי, ממילא זה יהיה. אני חושב שזה גם הסברה, זה שתורתנו היא בכלל, שהרב באיזשהו מקום אומר, מרן הרב, שאדם לא יהיה לו חלישות הדעת, מזה שהוא מוצא שדווקא בכתבים של אומות העולם, הוא מוצא ניסוחים תיאולוגיים מאוד מאוד מרשימים. כל מיני הסברות וביטויים וחידודים. ואצלנו מה עשו גדולי ישראל? אז כמה מהם בשביל שראו בצרת הדור, אז כתבו גם כמה ספרי אמונה עמוקים. אבל מה, איפה הלך הגניוס היהודי? ומה? עד היום. פה נמצאים מיטב הכישרונות. אתם רואים את זה, אני רוצה בחוש, שכשיש איזה חרדי שנפלט מהישיבות, שמה הכוונה נפלט? שוודאי שהוא לא רם בישיבה גבוהה אצלהם, שזה אפשר להשוות לעומת לא משווה ברמה הכוללת, אבל באיזושהי ספיציות של לימוד, מן הסתם יש שם תחרות מאוד קשה, אז הוא ודאי לא רם של ישיבה גבוהה אצלהם, אפילו לא רם של ישיבה קטנה, אולי אפילו יכול להיות רם בתלמוד תורה. והוא נפלט לעולם העסקים. ואז הוא הולך לקבל קורס בחיל האוויר או משהו כזה, הוא משיג את הציונים הכי גבוהים. כלומר, אפילו, לא אומר, לא יודע בדיוק לזה, אבל אפילו מישהו שהוא כנראה לא השפיץ, אלא אחד שבתחרות שמה לא שרד, אז הוא, איזה יכולות לימודיות, ואיזה מיומנויות, ואיזה ריכוז וכו'. אני מוצא, אני מדבר כמובן שיש כל מיני. אז איפה כל הגניוס היהודי נמצא בגמרא? מיטב הכישרונות נמצא שם. למה? כי ישר דבר השם בכל מעשה ואמונה. ההשגה האלוקית, הדבקות האלוקית, הקרבת אלוקים, במידה רבה ממילא. שוב, אנחנו באמת דווקא עם איזה מודרכים על פי הרב, שכן, וגם הרמב״ם, דע את אלוקי אביך ועובדהו, צריך לדעת. אבל זה, אני חושב שלראות הערה כזאת, וזה לא הערה שכתובה רק פה, זה מחדד שאנחנו לא מאמינים שההתפלספות כשלעצמה, או ההתחכמות שלעצמה, יש בה הרבה תועלת. אלא העיקר באמת זה אדם יהיה טוב וישר. ואז באמת שלא יחטא, שאם יש לו שכל להבין דברים, אז שגם השכל שלו לא את כל התחומים יברר, ורק את התחום הזה ישיר הפקר, ישיר אותו פרק וכו'. אבל באמת זה רק יחיתים צי לגלות את עומק הקרבה של הנשמה שמתגעגעת וכוספת אל השם. זה לא החוכמה כשלעצמה. לכן תראו שבכל הדורות, גם כשקם מישהו ו... ויחכים בזה, אז תמיד היה הסתייגות ככה, שלא יותר מדי, נגיד עם הרם המורה נבוכים, אפילו עם התניה, אפילו עם התניה של הרב האדמו"ר הזקן, נכון, אנחנו קרובים להילולה? נו, יותר משבוע, מה? תפדלת. אז אמרו חסידים אחרים שצריך להיזהר שמרוב השמן לא יכבה הנר. וסיפרתי נושא, אבל לא זוכר מתי בפעם האחרונה, סיפור שפעם חסידי חב"ד נסעו עם חסידי קרלין, סיפרנו פה השנה. פעם חסידי חב"ד נסעו עם חסיד קרלין, וזה היה בזמן ספירת העומר. זה סיפר לנו חסיד קרלין פעם שהיינו עם אבי, שהייתה בשבת, כל המועד פסח כנראה, זאת אומרת משהו ספירת העומר, בירושלים, והלכנו לטייל. תמיד אוהב לטייל. נראינו שם לקרלין, מאוד מאירי פנים, מאוד מסבירי פנים, ישר יציאתי, וזה התיישב איתנו בנחת כזה, בלי האימאגו, בלי הסדנאות, כל הזמן שבעולם בשבילך, אולי זה הפתרון, חסידי קרלין. בקיצור, אז הוא אמר, בוא תשמעו סיפור. מה הסיפור? שפעם חסידי חב"ד נסעו עם חסיד קרלין, בספירת העומר, ונסעו במרכבה, והם במרכבה, הם התחילו לדבר מעניין הספירה שבאותו היום, ודיברו באלוקות, על פי חסידות, וכל זה, ורואים, הוא יושב, הוא גם נראה יהודי בעל צורה, יהודי כזה, מה, נו, מה אתה אומר? אני לא מבין מעולמות. ושוב הם ככה נכנסים ומדברים בהשגות ומאמרים ודח וכו'. ושוב, נו, אני לא... אינני מבין מענייני עולמות, יהודי פשוט. ואז הם מגיעים לאכסניה, לקריצ'מה, והם שם, הם מתפעלים ערבית. ואחרי תפילת ערבית, הם פנו לארוחת ערב. נסעוד את ליבם, בו היחידי שזכר שצריך לברך תפירת העומר וישר אחרי התפילה לשם ייחוד, כמו שהם יודעים. אז הוא רצה להגיד לנו שאצלנו לא מתחכמים, אבל יודעים את הפשטות, את התורה, את המצוות, את היושר. זה כן. כלומר שאם אלה על גבי זה, אז באים כל ההשגות. אולי צריך לפעמים להפנות את תשומת הלב אל ההשגות, אבל לדעת את באיזה הקשר. יש להם מקום. וכך הוא דורש מהפסוק, מיעלה בהר השם, מיקום במקום קודשו, אבל אלה מה אומר, הוא יעלה, כלומר מי שנקי כפיים בעל לבב, הוא יעלה בהר השם. מסיום הפסוק, יישא ברכה מאת השם מכוון אחר, כאילו אומר משהו אחר. אכן פגוש הפסוק, מי יעלה, כלומר שאין דרך עלייה להשם, רק נקי כפיים. אם הוא יושר בשלמות הנכתב, אז יישא ברכה מאת השם, יקרא שינברך אותו אליו. אז שוב, כאילו בא לי, אני חושב שזה שכתוב, לא כתוב הוא יעלה, אלא מי יעלה, כוונה שהוא לא צריך לעלות ביוזמתו. מי ראוי לעלות, כאילו. זה פשט הפסוק. מי שנקי כפיים בר לבב ישר, שלא נשא לבשה נפשי ובשבן יומה. ואז יישא ברכה מאת השם. ממילא הקדוש ברוך הוא קורא אותו אליו. וזה באמת הערה אחת. הערה שנייה, שאני חושב שיש קשר בין הערות. ויאמר משה, אסור ענה וירב את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? היה רשם כיסר לראות. הנראה, הנקדוקים רבו במקרא הזה. ונראה פירושו בהקדם מאמר חז"ל, מסחר שהסתיר משה פניו, זכה לתמונת השם יביט. נכון, זה מופיע, אני חושב, גם בגמרא, בברכות. מסחר שהסתיר משה פניו, זכה לתמונת השם יביט. ולכאורה קשה. ממה נפשך? אם מצווה היא שלא להביט, אם כן בשביל מצווה יזכה לדבר שאינו מצווה. זכה לתמונת השם יביט. אם יש עניין לא להביט, אז מה הגדר, מה השכר תמונת השם יביט? ואם אדרבה, מצווה היא לראות. אם כן, בשביל עבירה יזכה למצווה, אם מצווה היא לראות והוא הרי הסתיר משה פניו, אז למה הוא זכה לתמונת השם יביט? מה נפשר? רק לפני התשובה שלו נזכיר, נכון, גם בגמרא יש הרי דעה שונה שאומרת שהוא באמת היה צריך להביט. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, כשרציתי, לא רצית, שב שאתה רוצה, אני איני רוצה. שכאילו הייתה מין הזדמנות כזאת. הזדמנות שהיה צריך לא להחמיץ. זה כאילו המסר של המדרש הזה. יש הזדמנות, אסור להחמיץ אותה. אבל הרמב״ם דווקא, במורה, הולך כמו הפירוש שמובא כאן. שאומר, אדם צריך לדעת שלא להרוס בשכלו למקומות שבאמת אין השגתו ראויה להגיע לשם. כמו שהיה איסור לעלות על הר סיני, וכמו שהוא פה נזהר מלהביט, שאדם צריך לדעת את המדרגה שלו, לא לנסות להיכנס למדרגות שמעבר לו, ומכנס למדרגות שמעבר לו, אז העין שלו תתאשש. והוא לא יוכל להשיג אפילו דברים שבעצם העין יכולה לראות. כמו אדם שמסתכל באור חזק, שזה לא מתאים לעין, אז אחר כך אפילו אור רגיל יהיה לו קשה לראות. אנחנו אומר הרמב״ם, זה באמת הולך עם כמה זה חשוב, העמדה של הענבה הזאת, העמדה של לדעת שאנחנו לא יודעים, לדעת את המדרגה שלנו, זה כלל מאוד מרכזי שם, בדברי הרמב״ם. כלומר, מי שמבין שהוא לא מבין, זה במילה מסוימת, זאת ההבנה עמוקה. אבל הוא שואל, כן, ממה נפשך? יש עניין להביט או אין עניין להביט? לכן נראה, זה הנה האדם המביט בגדולת השם יתעלה, צריך להביט בכל חלקי הנפש. מהבחינה על זה, שבשעת הבינה היא אינו יודע אם רואה אם לאו, ככל חלקי הנפש מנובש בראייה זו. וזה בשביל שיסתיר פניו. היינו שיפשיט את עצמו מכל וכל, מסחר הזה זכה לראות ודוק. שמה שנפלא בפירוש הזה, מה הוא אומר? הוא אומר שהוא צריך להסתכל בכל חלקי הנפש. ואיך יודעים? שבשעת הבינה, בשעת ההתבוננות, הוא לא יודע אם הוא רואה או לא. אני חושב שיש רש"י על זה. יש פה מראה. יבמות. מה זה הספקלר המהירה של משה רבנו? בוא אנחנו עוסקים. זוכרים איפה זה מופיע? הנה. מה שכתוב על ישעיהו שאמר ויראה את השם. ומשה רבנו אמר כי לא יראני אדם וחי. נכון, אז זה מנשה סנת בישעיהו. ומה התירוץ? התירוץ, הגמרא אומרת, כאן באספקלריה המהירה, כאן באספקלריה השינה מהירה. כלומר, באספקלריה השינה מהירה כביכול אפשר לראות משהו. באספקלריה מהירה, אז תראו מה שהוא אומר. מה ההבדל באספקלריה מהירה לאספקלריה שאינה מהירה? נסתכלו באספקלריה שאין מהירה, וכסבירים לראות ולא ראו. משה נסתכל באספקלריה מהירה וידע שלא ראו בפניו. כי נאמר, ההבדל במשה לשאר הנביאים זה שהוא הבין שהוא לא מבין. כלומר, הם ראו איזה גילוי, הרעל מעורפל, ואז היה נדמה להם שהם רואים את מה שצריך לראות, כאילו, כביכול את העצמות. שרבנו שראה עוד יותר בהיר, אז הוא הבין שהוא לא רואה. דווקא זה יותר בהירות. אז באמת, נתחבר למה שמבואר כאן. כי בשעת הבינה אינו יודע אם רואים לאו. כן? זה קצת שונה. הוא יודע שהוא לא רואה. אבל תכף נחבר. אינו יודע אם רואים לאו. כי כל חלקי הנפש מנובש בראייה הזו. וזה בשביל שהסתיר פנם, הנפשית את עצמו מכל וכל. מה הוא בעצם אומר? הרי יש פה שתי דעות. יש דעה אחת שבאמת היה צריך להסתיר את פנם. דעה שנייה שדווקא היה צריך להסתכל. ואינם זאת אומרת הוא פה מאחד את זה. הוא אומר שגם הדעה של ויסתר משה פניו, הכוונה, בעצם הוא הסתכל. אבל הוא הסתכל בלי להסתכל. הסתכל בלי להסתכל. כלומר, כשאדם מסתכל מהסתכלות רגילה, אז אין כל חלקי הנפש נמצאים שם. כי יש אותו, ויש את הדבר שהוא מסתכל עליו, וזה באמת, אדרבה, פה צריך ענווה. מי אני שאני אסתכל על העניין האלוקי? מי אני שאני אסתכל על מראה כבוד השם? אבל יש אדם לא עומד מבחוץ ומסתכל. אלא שהוא כל כולו, זה עכשיו ביטוי כל חלקי הנפש, הוא כל כולו בדביקות. הוא כל כולו בתוך ההשגה, בתוך השייכות. אולי אפילו יותר מהסתכלות. ואז אם תשאל אותו, הוא מסתכל, הוא לא שם לב כביכול שהוא מסתכל. זה כמו בן אדם, גם ביחס בין אדם לבין אדם. כל אדם שהוא נגיד מדבר עם חברו, אבל הוא בא עם עיניים נגיד שיפוטיות או בוחנות, אז הוא באמת ישים לב עם מי הוא דיבר, אולי בשעה שהוא דיבר, מה הוא בדיוק עשה, מה הוא בדיוק אמר. ויכול אדם לבוא עם עיניים לא כאלה, ומצד אחד להיות נורא נורא בתוך השיחה, אבל תשאל אותו כל מיני פרטים כאילו, אתה היית שם, דיברת, לא יודע, היה... בכל אופן נאמר משהו על שידוכים, הפעם משהו הקודם דיברנו, נגיד. באמת יש איזה משל שברור שיכול לבוא אדם לשידוכים והוא בא עם הרשימה, נכון? למרות שכבר לא באים עם הרשימה, אבל באים, אתה בא לבדוק, אז הוא בא לבדוק. אז ישאלו אותו אחר כך מה, מי פגשת? אז הוא יגיד, דיפלונית, הוא יכול לתאר אותה, הוא יכול להגיד עליה, הוא יודע מאיפה היא באה, ואיפה היא למדה, ואיפה היא עשתה שירות לאומי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כמו שתמיד יודעים על התינוק שנולד, בן כמה הוא, ומשקל שלו, סליחה, וכולי. ויש אדם שיבוא לשיחה במבט לא כזה, מבט מקשיב, מבט פתוח, מבט איזה, ואז ישאלו אותו פרטים עליה, יגיד, לא יודע כלום. הייתה שיחה, הייתה שיחה. אבל לא יודע, הוא לא הסתכל. ומצד שני, היה הרבה יותר בפנים. אז להבדיל אולי, בין משל לנמשל, בין חולי קודש, אבל אולי זה הכוונה כאן. שלהביט, אפילו הבטה טובה, אפילו הבטה רצינית, אז עדיין איזו עמדה חיצונית. וזה אסור להביט. כי מי אנחנו שנסתכל? כי באמת השגה שלנו מצומצמת. מה אנחנו יכולים לתפוס מהקדוש ברוך הוא? בין בהשגה שכלית, בין בהשגה נמיונית, בין בהשגה אפילו יותר משכל. מה יכולים? אז מה הפתרון? לא להסתכל. להיות פשוט שם, להיות בפנים. זה הפתרון. להיות בתוך הדביקות האלוקית. אז מה שאומר, בשעת הבינה, הוא יודע אם רואים לב, הוא בכלל לא שם לב. הוא היה כל כך בפנים, הוא אפילו לא ידע שהוא עכשיו שם. יש במערל, זה דברים באמת מאוד משתלבים, שאומר את ההבחנה בין משה רבינו לבלעם הרשע, על פי דברי חז"ל. בדברי חז"ל רואים, בתפארת ישראל, דברי חז"ל רואים זה שמשה רבינו היה לה כמה יתרונות על בלעם, בסדר. אבל כתוב שם שלבלעם היה כמה יתרונות על משה רבינו. כתוב שהוא היה יודע לפני שדיברו איתו מה ידברו איתו. משהו כזה. כמה דברים ברוח הזאת. ויש שם המשל מובא שזה כמו טבח. שיודע מה ייתנו בסעודה של בית המלך, עוד לפני האורחים. כלומר, האוהב של המלך, אז הוא מקבל את הסעודה, והוא יודע, קודם כל רק בזמן שנותנים לו, וגם הוא אפילו לא יודע כל מה שיש במזבח, הוא יודע רק מה שנותנו לו. והטבח יודע הרבה יותר, יודע מה שיש במזבח. אבל הוא אומר, זה כמו בלעם. כאילו אומר שבאמת לבלעם הייתה השגה עצומה. אבל בעצם, זה הרבה פחות. לכאורה, אם היו עושים תחרות, כן? זה מבחינה בנבואה. מי יודע יותר מה יש בעולמות? זאת נגיד 10 שאלות, 20 שאלות אמריקאיות, מבלבלות כאלה, בלעם משה רבינו, עם זמן זה, מי יענה יותר? אז לפי המדרש הזה יכול להיות, לא רוצה להחייב, יכול להיות שבלעם היה יוצא עם ציון יותר טוב. אבל מה? אבל במילה מסוימת לא השיג שום דבר. כאילו ידע המון, יודע דעת עליון אומר על עצמו, אבל הוא לא יודע כלום. כי הוא בכלל לא נפגש עם ריבון השאולה. הוא כאילו יודע, מביט, הוא באמת מביט. יש לו איזה כוח כזה, מביט על כל הזה בשביל לנצל. אבל להיפגש עם מקור הכל, עם השורש האחדותי של כל הדברים שהוא רואה, זה אין לו. משה רבינו נפגש עם השורש האחדותי, וממילא כל ההשגות שלו. זה כמו אוהב המלך, שמתוך האהבה הגדולה ביניהם, הוא זוכה גם לסעודה. אבל לא שהוא כזה מציץ מהחלון, ויודע מה זה. משל, משל הוא כמעט נמצא בנמשל. זה כמו שיש בן אדם, שיש לו חבר טוב, והוא כמובן מאוד מקשיב לו, אבל גם מאוד רגיש, הוא לא מנסה לסחוט אותו לספר את דברים שהוא לא רוצה. אבל כשהחבר רוצה לספר, אז הוא מאוד מאוד מקשיב. אז הוא יודע כמה סודות מאוד עמוקים של החבר. אבל לא את כולם, לא מה שהחבר לא רצה. ויש אחד שפעם מתית ביומן שלו, אוקיי? וידע הרבה יותר. אז מי יותר מכיר אותו? מי יותר חבר שלו? זה שמביט, או זה שאף פעם לא הביט. אף פעם לא ניסה לאסוף עליו מידע. ממילא, ממילא הגיע המידע. זה מה ש... זה ההבחנה בין משה רבנו לבלעם הרשע. זה ויסתר משה פניו. כי הרי מהביט, וזה גוף אולי הספקלריה המהירה, לספקלריה שאינה מהירה, אולי נוסיף ונפרש, שלפי דברינו, שהספקלריה שאינה מהירה, זה באמת המרחק הזה, שיש את הפער הזה, הוא פער מאוד עמוק במציאות של האדם, בין מי שתופס לבין הדבר שנתפס. את הרמב"ם מאוד מאוד ככה התפאר, אומרים שדבר מאוד גדול אצלו, התאחדות השכל המשכיל והמושכל. אבל באמת בהשגה הרגילה יש תמיד איזה פער כזה בין אנחנו שאנחנו משיגים לבין הדבר המושג. ועד רבה, דווקא העמדה של ההשגה היא מרחיקה אותנו קצת מהדבר המושג. יש פער בין להיות ממש עם הדבר המושג לבין להשיג אותו. זה כמעט המהות של השכל שהוא באיזשהו פרספקטיבה, הוא מבט. אומרים שבעניין, שבמאה השנה האחרונים יש מדע היסטוריה. דווקא היסטוריון נגיד יכול להיות שהוא יודע הרבה יותר פרטים על מה שהיה בדורות הראשונים, אבל מצד שני הוא מבחוץ. מסתכל על הדברים מבחוץ. לעומת מי שנגיד חוגג את ליל הסדר, או את שבועות וסוכות וכו', אולי יודע פחות פרטים על מה שהיה, אבל זאת אומרת, העבר חי אצלו בהווה. הוא שם, הוא מונח שם. כלומר, המבט הרספקטיבי, אם תרצו, הרפלקטיבי, שהוא מסתכל על הדברים מבחוץ, הוא בעצם מרחיק. זה אולי הספקלר השינה המהירה. הספקלר המהירה זה שבאמת אין פער בין המשיג למושג. שזה גוף הבהירות שיש כאן. מהירות מסוג אחר. באמת, זה שבאמת גם בעבודת השם, אבל גם בעבודת המידות, יש בזה באמת אמירה מאוד גדולה. כאילו, רב צודה היה אומר שהוא 40 שנה, עבד על מידת הסקרנות, שלא יהיה סקרן. עכשיו אני אספר משהו שאולי זה לא יפה לספר אותו כי זה לא מתאים למה שהוא אמר, אבל בעיניי דווקא זה מעמיק את הסיפור שלו. אני לא זוכר אם זה היה בסרט או במציאות, ראיתו בשנותיו האחרונות, נחיתי לראות את רב צודה מאחוריו. לא, ראיתי אותו למפנים, אבל במובן מסוים לומד תלמידים מהדור הקודם, מאחוריו. רק להתרשם מהדמות. אז פעם אחת שהוא נכנס למרכז הרב, וכולם רגזו סיושי ארים, היה שם איזה ספר, שפח, מסתכל,
כאילו ראית סקרנות, בריאה, חיה, אולי גם ככה היה דרך להשיח את הדעת מהשירים. 40 שנה עבד על סקרנות, אז קודם כל למדתי מהצירוף של המשפט שציטטו ממנו והאירוע, זה לא שהוא היה אדיש, היה סקרן בטבע מאוד, אבל עבד על זה הרבה שנים. וכאילו יש פער דק בין, נגיד בחוכמת הקבלה זה מאוד נכון, נורא מסקרן. אבל מה שמכחישים לך זה לא שתפעיל את המידה הזאת, לפחות לא את החיצוניות שלה. כאילו זה ברור שמידה שאחרי הזיכוך היא מרחה גדולה. כל תאוות הלימוד היא ביטוי של סקרנות. לא צריך לשלול אותה בכלל. אבל לפעמים באמת הפער הזה בין להיות עם הדברים לבין לדעת אותם ואיזושהי ידיעה חיצונית, הוא פער דק. אחד בקבלה שיש משהו ככה מאוד מרתק, מאוד מסקרן. אז יש פער בין ממש להיות בתוך הדברים, לבין ככה לקחת את ה... כמו שאומרים, את האקשן. אתה יכול לפגוש צדיק. אז יש על צדיק כל מיני סיפורים כאלה מיוחדים. אתה יכול לא להתפתות את הסיפורים מיוחדים, לעשות להתפגש עם הדמות. נכון שחלק המפגש עם הדמות זה כולל גם את כל המופתים, ואת כל הדיבורים המיוחדים, את מה שאומר אפילו רק בחדרי חדרים. אני את ההבדל הדק בין אם הדמות זה העיקר, הנשמה הזאת הגדולה זה העיקר, וכל אותם תצים ופרחים זה מצטרף, לבין אם זה כאילו ה... אני חושב משהו מתכוון לומר. העבודה על הסקרנות. זה בשביל שהשתיר פניו, היינו שהפשיט את עצמו מכל וכל, מסחר הזה זכה לראות. זה פירוש ויאמר משה אסור ענה. היינו שלא לדע מריתו. מהר השם מסר לראות ויקרא, והבן כי אפשר לפרש יותר, שר גימטריה בית פעמים עין.